מבית ומחוץ מקשה אחת זהב אין בו מן השפה ולחוץ ולא מאחורי הגב זך וטהור מושך אליו את האור ולא משים מבית ומחוץ כמו שרק האל יודע וזה פלא עצום מעל כל השגות הטבע ומי שיצא אל האור עומדים כאן בתור מלא ניסים וכל העולם עכשיו לא נברא אלא בשבילו מבית ומחוץ מקשה אחת זהב אין לו ממה ולאן לרוץ כל כך שלב עכשיו וככל שאני מוסיף להבין אין בי מילים כי כל העולם עכשיו
אנחנו מתחילים ומוזיקה. מודיעים לכם שהיום יום חמישי ולא רביעי, וכך אנחנו ניפגש עד יום כיפור, ימי חמישי, חודש אלול, ובשיעור בעשרת ימי תשובה. אחרי החגים, בעזרת השם, נחזור לשגרה ביום רביעי. הפרטים כרגיל מתחילים בתשע, בתשע באמת בדרך כלל, פה בהיכל שלמה בירושלים. אנחנו בשידור חי כרגע, יהודה גרובייס ודיני גרובייס משדרים אותנו באדיבותה של קרן דניאלי, ואנחנו מודים להם מאוד על כך. נודה כרגיל, אבי גז ייסד את השיעור הזה, ואנחנו תמיד מודים לו, אביחי אברהם ונתי צנעני, המתנדבים המסורים, צחי מגנזי וכל אנשי היכל שלמה שמארחים אותנו כאן כל שבוע. על הכיבוד בקומה השנייה, נודה לדוד גורדון ועמי פייקובסקי, וכרגיל נשמח לדעת מאיפה אתם צופים ברחבי הארץ והעולם. כל שאלה שיש באשר לשיעור, למקומים שלו, שיעורים אחרים שלי, החלק היומי, שזה קטע קצר שמתפרסם עם תכנים די דומים בעברית ובעוד שפות, תמיד שואלים, אז זאת הכתובת, זאת הדרך לקבל אינפורמציה ולהירשם. המון הקדשות מכל מיני סוגים, נשתדל לכבד את כל מי שבאמת, זה כבוד שאנשים רואים בפינה הזו בשיעור, דבר מיוחד עבור יקיריהם. השיעור מוקדש לרפואת הדר דדש, שנוכחת פה באופן קבוע ונבצר ממנה להגיע עקב פציעה, ואנחנו מצפים לראות אותה פה בקרוב, הדר. לרפואת הילדה היהודית בת רוזליה רחל, לרפואת גבריאל גבי בן רחל וסעדיה אהרוני. כל מי שאני מקריאה פה זה אנשים במעגלים שקשורים או נמצאים פה או ככה צופים בנו מרחוק. שיעור מוקדש לעילוי נשמת רונן בן אהובה, אביטל רחלי בת שירה ואריאל, בוסמת ספרה, בת דוד ותמר, טלי, בת מריו וירדנה, טלי אוהלי היקירה מבית שמש, שזכיתי להכיר אותה ונדבר עליה בשיעורים עתידיים אני מניחה, ודוד בן דוד, לוחם אגדי מגוש עציון, שנקבר אתמול בניר עציון בגיל 98, מניחה שחלקכם ודאי שמעתם על האישיות המיוחדת הזו, אנחנו מקדישים את השיעור גם לעילוי נשמתו. להבדיל לגמרי בקשות משמחות. וואו. ביתי ואני מגיעות ביום חמישי ואני רוצה שתברכי אותה בהפתעה. לרגל תחילת לימודיה בכיתה ט' באולפנת תליה בירושלים, האמא הדסה והבת שירה יעקבי, בהצלחה שירה, ובשם הברכה הזו לכל המתחילים, באלף אלול, באחד בספטמבר, על גביך אנחנו מברכים את כולם, שרק יתחילו כבר כולם. אנחנו ממשיכים. מזל, אם את יכולה להגיד לאשתי, המאזינה האדוקה בת שבע קרן, אם חשבת שימי הורים מסתיימים בבית הספר, מתברר שגם בטירונות יש יום הורים. אז היא עכשיו לא כאן, כי היא בבסיס הכשרה של הצנחנים, ביום הורים של הבן נועם. אבל תאכלי לה בבקשה היום, מזל טוב ליום הולדתה, ה-40. מזל טוב, בת שבע, אי שם, מבעלך. מזל טוב לאחת באמת העוקבות מאחורי הקלעים, הפעילות ביותר בשיעור הזה, גם מקשיבה וגם נותנת רעיונות, חברתי הדסה ססי שחגגה יום הולדת אתמול. אשמח מאוד, כן, בהחלט להדסה, מי שמכיר ויודע מה היא עושה פה מאחורי הקלעים. אשמח מאוד להגיד מזל טוב לסבתא שלי מרים גלדור, שנולדה בתרצז ערב, ערב השואה בגרמניה וחוגגת היום כאן איתנו באולם, יום הולדת 81. מזל טוב, ברוכה הבאה, סבתא מרים. וילדינו היקרים רעות ונועם חוגגים ביחד יום הולדת, רעות 24 ונועם 20, יחקם ויפעת גריידי, ההורים מברכים אתכם. בת שירות מיוחדת שכבר סיימה את השירות, אבל הגיעה לכאן הערב לחגוג איתנו, חפצי בן דוד, בת 20, מזל טוב. ופתק שנמסר לי זה אתה, אם אפשר לברך את בני אוהד, הגיע מגבעת שמואל לעיר הקודש לכאן לחגוג את יום הולדתו ה-25. מזל טוב גם לך. אם יש מישהו שלא חוגג פה ערב יום הולדת, נא לגשת אליי בסוף ולברר את העניין הזה. פרשת השבוע היא פרשת שופטים. אנחנו בחודש אלול, כל מה שנגיד יתחבר לחודש אלול, לרצון שלנו להתחבר מחדש, לתקן, לאפס, לעשות איזה אנדו, איזה ריפרש, איזה מחיקה. בפרשה המדהימה הזאת, באמת, פרשת שופטים, יש 41 מצוות, אנחנו נדבר אך ורק על שלוש, ולכאורה לא בחרתי את המצוות הפופולריות, כן? אפשר היה לבחור מצוות יותר יפות, יותר ככה נעימות. לכאורה אנחנו נדבר על שלושה דברים שלא נוהגים היום בכלל, זה לא פרקטי. בעצם אנחנו נראה איך זה הכי פרקטי ורלוונטי ואקטואלי ממש לעכשיו ולכאן, ובפרט לאלול. ואנחנו נתחיל במצווה שפותחת את הפרשה, כן? פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ותיקי השיעור אולי זוכרים שכל שנה מחדש אני מאוד מתרגשת בפרשת שופטים, זה סוג של איזה סגירת מעגל או תיקון. פרשה מתחילה במילים האלה. לפני הרבה מאוד שנים הייתי נערה בהרצליה, בערך בגיל 15, התחלתי להתעניין ביהדות, וכבר הופעתי די לא מעט בטלוויזיה, טלוויזיה החינוכית, זו שנסגרה השבוע, אז הצטערתי על זה, אבל למען האמת גם קצת הייתה לי איזה הנחת רווחה, כי בארכיונים של הטלוויזיה החינוכית בהרצליה מסתתרת כל הילדות שלי, עם המון המון פדיחות בכל התוכניות שהגשתי שם, ותמיד הם שולפים איזה קטע שם מהארכיון ומתחילים להפיץ אותו. אז כבר הופעתי הרבה בטלוויזיה כנערה, התחלתי להתקרב לתורה, וזה אפילו דווח באיזה כמה ככה עיתונים או מדורי רכילות, וזה הדליק מאוד מישהי בתנועת עזרה, תנועת הנוער הדתית עזרה, שצלצלה ואמרה לי שאני מוזמנת לשפוט בפזמחוז, זה לא פזמון סנית, זה פזמחוז, משהו כזה, של עזרה בגני יהושע בתל אביב. הגעתי לשם עם חבר שופטים מכובד, פגשתי אגדות סלבס, אבשלום קורא הייתנו בחבר השופטים, והתחלנו לשפוט, היינו צריכים לכתוב ציונים על ההופעות של הילדים הנחמדים. אבל לפני שהתחלנו לשפוט, עלה לדבר רב מפורסם, והוא ככה עולה לבמה, כולם נעמדים, אז נעמדתי, ומתחיל לדבר, כולם מתיישבים, התיישבתי, והוא אומר, בדקה אחת, הוא אומר את הדברים הבאים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. נוער חביב, אנחנו צריכים לשים שופטים בכל השערים שלנו, בעיניים, באף, בפה, באוזניים, מה אנחנו שומעים, מה אנחנו רואים, לא יותר מדי שעות של טלוויזיה, לא לדבר לשון הרע, לא לראות דברים לא יפים, ושהשם יעזור ויגזור על כולנו שנה טובה ומתוקה. והוא ירד. הסתכלתי על זאת שישבה לידי, זאת שהביאה אותי מעזרה, אמרתי לה, מה זה היה הדבר הזה? מה אמרו פה? מה קרה כאן עכשיו? אמרה לי, לא יודעת, דבר תורה. אני כזה, מה זה דבר תורה? אמרת לי, לא, וורט. מה זה וורט? וורט זה דבר תורה? דבר תורה זה וורט, כבר אנחנו במצב מצוין, אנחנו התקדמנו. אני אומרת לה, ומה, וכולם פה הבינו? אמרת לי, לא, רק מי שיקשיב. כבר למדתי שלושה דברים, דבר תורה זה וורט, וורט זה דבר תורה, ולא תמיד מקשיבים, מצוין. עכשיו, איך אנחנו מתקדמים מפה? אמרתי לה, אני חייבת להבין מה היה האירוע הזה, זה היה כמו סינית, מה התרחש כאן כרגע? אני מדברת עברית, אני חשבתי שאני די אינטליגנטית, מה קורה פה? אמרת לי, תראי, מה, מתחיל לשחזר כאילו, מה הוא דיבר? שופטים ושוטרים, אמרתי, כן, אמרת לי, זה פסוק, אוקיי, והוא פותח את הפרשה, אוקיי, כולם פה יודעים שפרשת שבוע היא פרשת שופטים? אמרה לי, כן, והיא מתחילה בשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כן, אז איך זה קשור ללא לראות טלוויזיה בחופש? אמרת לי, לא, זה מדרש כזה. הפרשה אומרת לשים שופטים ושוטרים בכל שעריך, כשבאים לארץ ישראל, מערכת של דין ומערכת של אכיפה, בית משפט ומשטרה, מערכת של צדק. אבל המדרש אומר, אדם צריך לשים שופטים ושוטרים בכל שעריו, לראות מה נכנס ומה יוצא, לפקח על עצמו. והוא אמר, לא, לא לקלל, לא לדבר לשון הרע, לא לראות טלוויזיה, כאילו. אמרתי, רגע, וכל מי כולם את הקודים האלה, את הקפיצה הזאת, ממשלב של תורה למשלב של מדרש, וזה שזה הפרשה, וזה ברור מאליו, כולם פה יודעים את זה. למדתי בתיכון מעולה, לא ידעתי, לא היה לי את היכולת, הכלים מינימליים, לנתח את זה בכלל. אמר לי, כן, ברור, מה, כבר ההופעות התחילו, כבר היינו צריכים ככה להקשיב לחבר'ה. בעצם הדבר התורה הראשון ששמעתי בחיי, הוא דבר תורה שלא הבנתי את פשרו, וכל שנה בפרשת שופטים אני נזכרת בזה. גם בגלל הצורך שהתורה תהיה מובנת מאוד ונגישה מאוד, וכמה זה עצוב בעצם, שאני מנסה לחשוב אז על כמה כלים היו חסרים לי, וכמה עושר כזה היום על כל דבר כמובן יגידו הדתה, אבל זה ממש, זה טוב, אתם פה מבינים אותי. אז כל שנה פרשת שופטים אני מחדש ככה מתרגשת, ובאמת באמת הפרשנות שאותו רב אמר באותו אירוע, היא אחת הפרשנויות הקלאסיות לפסוק הראשון והיפה שלנו. מי שמוצא מה המקור הראשון, המדרש הראשון שעושה את הקפיצה הזאת מהשערים של המדינה לשערים של האדם, אני אשמח שהוא יגיד לי. אני מצאתי, המקור הכי קדום שאני מצאתי, זה בערך 300 שנה אחורה, אצל השח, מה שנקרא, ספר ספתי כהן, רבי שבתאי כהן. זה הפירוש הכי עתיק שאני ראיתי, אבל גם בדורנו, כן, בלי סוף, זה פירוש מאוד מאוד מקובל, צריך להכיר אותו בשבוע כזה, למשל הרבי מלובביץ', בכל שעריך. בשערי הגוף, עיניים, אוזניים, אף, פה, ידיים, רגליים, שעל ידם מתקשר האדם עם העולם שמסביבו. עליו למנות שוטר, שופט ושוטר. שיפקחו על הנכנס והיוצא בשערים אלה, שיהיה על פי הוראות התורה. גם הנתיבות שלום, גם מדורנו, מדבר על זה, נותן המון דוגמאות, איך למשל, הדבר הכי מדהים שאדם יכול לעשות עם האף, זה להריח בשמים של הבדלה. ממש מצווה, כן? אבל, לא, עם הציפורניים, עם כל דבר בעצם. אבל, וכמובן, אם הוא לוקח את הפה שלו ומקלל איתו, אומר איתו מילים נמוכות, מילים אסורות, פוגע באחר, זה כמובן השימוש ההפוך ממה שהפה נברא. וצריך שופטים ושוטרים. בן אדם צריך לשלוט על עצמו, שזה רעיון בסיסי למדי. כמובן שבימינו, אחד הדברים הכי, אולי, שצריכים בקרה ושליטה, זה כמובן התחום הסלולרי, שדי כובש עיניים ואוזניים ואת הכל ואת הידיים ואת מה שאתה כותב. ובאמת, יש כמה יוזמות בתקופה האחרונה מדהימות. הראשונה, די הפתיעה אותי השבוע, ככה דווח בעיתון הארץ. זה לא היוזמות החיוביות, עוד מעט נדבר על היוזמות החיוביות, אבל זו כתבה מהשבוע מעיתון הארץ, כבר חשבתי שזה עוד מאמר נגד השיעור, אבל בסוף זה פשוט דיווח. גדודי סייבר איראנים, מה שנקרא בוטים, הפרופילים המזויפים, שהיום זה כובש את הרשתות החברתיות, אנשים שהם בעצם פייק, פרצוף ושם משתמש, אבל קונים גדודים של אנשים כאלה, פוליטיקאים קונים את זה. מה שמפחיד ומתפרסם לאחרונה, זה שמדינות קונות את זה נגד מדינות. בהתחלה זה שישע אותי, באמת, משתמשים בתמונה הזאת, תמונה שלי, ומתפרסמים כל מיני חשבונות, לפי הכתבה, מפרסמים מצד אחד את שעת כניסת השבת, כל מיני דברים כאלה מאוד יפים, ומצד שני, דברים להשמדת ישראל. השם קוד של החשבונות האלה זה 2040, 2040. למה? כי הם כל הזמן בספירה לאחור שישראל תושמד ב-2040, חלילה, כן? אבל יש פה איזו שטיפת משהו לא ברור. מי ירצה לעקוב אחרי חשבון כזה ולמה? ולמי יש אינטרס לשים על זה כסף, לא רק עם התמונה שלי, אלא בכלל, למה פרופילים איראנים מכסים את הרשתות בישראל? והאם יש פה איזה אינטרס, כן, לסכסך, לפלג, לייאש? לוחמה פסיכולוגית היום מתרחשת גם כאן, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, זה הקונספירציה, זה לא קונספירציות, הדברים האלה שקורים בסתר של הרשתות משפיעים עלינו. אנחנו קוראים 5,000 דעות כאלה של פרופילים בטוקבקים, בתגובות, בזה, זה יכול להסב דעת קהל, ברור שהאינטרס הוא שליל, הוא אנטי האינטרס שלנו. כך שזה לא רק פרופילים של לפיד קונה שיגידו לפיד המלך, ופרופילים שביבי קונה, יש פה דברים יותר עמוקים ומתוחכמים, מאוד, מאוד, מאוד מעניינים. אבל זה באמת יותר נסתר ופחות התחום שלנו. בואו נדבר לתחום הגלוי. בתחום הגלוי יש התעוררות מדהימה בשבועות האחרונים, כמה יוזמות שטח מופלאות, שאפשר ממש לקרוא להם שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. יוזמה ראשונה נקראת, תנו לגדול על שקט. גם אם עוד לא שמעתם עליה, אני מקווה שתשמעו. חברתי סיגל רובין התחילה אותה, היא אימא בהוד השרון, והיא בבית ספר יסודי שמה לב שהיא חייבת לקנות לילדות, בית ספר לא דתי, חייבת לקנות לילדות סלולרי בגיל, בכיתה ב', בכיתה ג', התארגנה עם כמה הורים והחליטה שאפשר לשנות נורמה. איך? באמצעות קהילה. לקחו את כל ההורים ביחד, עשו סדנאות, דיברו על זה ופתחו את הדף שנקרא תנו לגדול על שקט. הילדים מקבלים, הכותרת משנה זה, הורים חכמים קונים לילדים טלפונים טיפשים. עכשיו, אם כל הכיתה באיזה קבוצת וואטסאפ והילד שלך דחוי ומנודה ומסכן, זה מצב אחד. אם כל הכיתה קיבלה את הטלפון הכי פשוט שיש, וכולם עכשיו מה זה חזק בסנייק? מעולה, מעולה. הם בפורטנייט, הם בסנייק, מצוין. אם כל הכיתה בסנייק, אז זה עכשיו מה שהחבר'ה עושים. כולנו מושפעים חברתית, בטח ילדים. הלכו, התארגנו ההורים, שילמו, קנו מלא פלאפונים, שפכו את זה על הילדים, הילדים מבסוטים. כי אם אין קבוצת וואטסאפ כיתתית שאתה לא בא, אז אתה לא בלחץ, כי אין. היא אמרה לי, היכולת לדחות, החלום שלה זה לדחות את זה עוד, לדחות את הקץ, עוד ועוד ועוד. אבל העובדה שזה התחיל, לקחו את זה גם לרעננה, בעוד מקומות בארץ מתעניינים, זה אפשרי. למה? כל הורה לבד רוצה את זה, אבל כולם. אז אם הכולם מכתיבים נורמה חדשה, אפשר לשנות. זה תנו לגדול על שקט. התארגנות שנייה, גם של הורים שמתחילים להתאפס על עצמם, נקראת הפורום הדיגיטלי. בחור ירושלמי, קוראים לו יוסף שפייזר, נחשף לנתון. הגיל בו ילד פוגש תכנים פורנוגרפיים באינטרנט הוא 8, נאמר פה גיל ממוצע. כך נאמר בוועדה בכנסת, כנסת ישראל, אני מצביעה ככה כי זה פה מאחורינו, כנסת ישראל, כן? בוועדה, הוא היה בוועדה בכנסת, שמע את הדבר הזה, נחרד מהנתון הזה. תעשו סטופ על כל הדיונים, דיוני שמאל, ימין, מה שאתם רוצים, סטופ על כל הדיונים, זה הדבר הכי דחוף. פתח דבר שנקרא הפורום הדיגיטלי, יש לו איזה 2,000 או 3,000 הורים שמתחילים להתארגן כקבוצת לחץ, יש לנו מה להגיד לספקיות ולמשרד החינוך ולתרבות, על כל דבר פה כל אחד נעלב, נכון? אפשר להגיד, להחרים טעו, גם הורים הם, זה מיליונים, שוב, מכל הסוגים, מכל המגזרים, מכל החתכים, גם הורים הם קבוצת לחץ, גם הם קבוצת אינטרס והתחילו להקשיב להם. והקטע הזה, אני חושבת של שופטים ושוטרים, עד היום באמת היה בעיקר מאורגן פרטית. הנה דוגמה לשופטים ושוטרים, בטח חלק פה מכירים את המסך הזה, שלפעמים הוא קצת מעצבן, מי שמנוי לאינטרנט רימון או לכל ספק אחר, אז אתה נתקע לפעמים, אוי, צריך לשנות הקוד, לא, אני כן צריך את זה, זה לא, זה, כן, לשים אינטרנט עם סינון, לשים אינטרנט עם חסימה. אבל זה דבר שאדם צריך נורא לעבוד עליו קשה. אם חברה הופכת להיות חברה, מרצון, לא בכפייה, חברה ששמה על עצמה שופטים ושוטרים, השמיים הם הגבול, וזה משימה יהודית, זה לא סתם יוצא, אני חושבת, מישראל, זה משימה סופר, סופר דחופה. ופה, השבוע כתבה לי מאזינה של השיעור שלנו, שקוראים לה מיכל, היא מורה מתל אביב, גם כתבה לי על הקטע של שופטים ושוטרים, אמרה לי שחשבה על לקרוא לזה אפילו תשובה סלולרית בגלל חודש אלול, כתבה לי משהו נורא נורא אישי, לכן היא גם רק עם שם פרטי, היא אומרת לי ככה, אני בחופשת לידה, ואני יכולה להשוות את הלידות הקודמות שלי ללידה הזו. בלידה קודמת אני הייתי מרוכזת בתינוק לגמרי, הרדמה, אכלה, מקלחות, סתם להסתכל עליו, כן? תינוק בבית, זה. ואני ממש מרגישה בלידה הזו, היא בחופשת לידה, שמשהו השתנה ולא לטובה. באמת התינוק פחות מעניין אותי. זה ממש בכנות ככה, אני משוטטת סתם, שוטטות של שעות בפייסבוק. נכון, יש קבוצת הורות שעוזרת לי, יש כל מיני מבצעים ומידע והופעות, אבל בעצם אני עובדת על עצמי. אני נכנסת כדי לבדוק מה קורה בדרום, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש, ובעצם שוקעת ושוקעת. בתשעה באב החלטתי שהצום מאוכל יהיה גם צום מפייסבוק, וסבלתי מהצום השני יותר מאשר מהצום הראשון, הבנתי שיש פה בעיה, ויחד עם חברה שלי, התחלנו בסוג של מבצע קבלה טובה, תשובה סלולרית לחודש אלול, שהלכה לי צילום מסך מתוך היומן שלה, גמילה מפייסבוק כל יום, לא יום שלם, אלא מ-8 עד 10 בבוקר, היא אומרת, התחלנו בשבוע הראשון, שעה ביום בלי פייסבוק. היא אומרת, אתם יכולים לצחוק עליי, אני מתביישת, נכון, שעה ביום, תגיד, שעה ביום בלי פייסבוק, מה נסגר איתך? אנחנו כבר עלינו לשעתיים ביום, זה כבר שבוע שני, ועוד יעלו ל-3 שעות ביום והלאה והלאה, ונכון, היא אומרת, שאני לא הייתי מאמינה לפני כמה שנים שאני אהיה בכזה מצב, מצד שני, צריך להתחיל לתקן איפשהו. והיא שלחה לי את הרעיון הזה ופרסמתי אותו, באמת אני חושבת שזה משימת הדור שלנו, כן, להיות שופטים ושוטרים בתחום הזה. אבל אז כתב לי מישהו, שזה קצת, כאילו, עם כל הכבוד, אומר לי שזה לא מספיק. חוקים וכללים בחיים, ככה הוא מסביר, לא יועילו אם לא יהיה תוכן פנימי. מה שהוא כתב לי זה רעיון חסידי מאוד עמוק, ראיתי אותו גם בחב"ד וגם בעוד מקומות. הוא אומר ככה, צריך תוכן פנימי משמעותי ועמוק, ולא רק להגיד את זה, עכשיו אסור, עכשיו מותר, עכשיו אסור, עכשיו מותר. הוא אומר לי, למשל, בג' אלול השבוע, שבוע יום פטירתו של הרב קוק, 83 שנים השבוע, למדתי בספרו אורות התשובה, ושם קראתי שתשובה אמיתית היא מבוססת על זה שהאדם מעריך את עצמו, את הפנימיות שלו. אם הוא שוכח את מהות הנשמה, אם כל היום הוא בהסחות דעת ולא בחיים עצמם, כשהוא רק סופר לייקים, או על כל סיטואציה הוא רק חושב כעל פוטנציאל לתמונה, אין פלא שהוא חש בלבול ומבוכה. אבל אם אדם באמת יודע שהוא העיקר ונשמתו העיקר, ולא מה אומרים עליו בפיד, לא מה שקורה בחוץ, אז זאת תשובה אמיתית, תשובה מלשון לשוב למי שאתה באמת. אם לאדם, כלומר, הנושא הוא לא רק להגביל שעות בפייסבוק כמו לילד. אם אתה מוצא עניין בעצמך, בתינוק שלך, בלימוד, בתיקון האישיות, במילוי השליחות, ממילא כבר נשרוף פחות זמן בשיטוט בפיד. לא בגלל שופטים ושוטרים, אלא כי באמת נהיה עסוקים בדברים אמיתיים. הוא אומר פה דבר מאוד עמוק. מצד אחד, כן, פיקוח, סינון, שליטה, בקרה וכו'. מצד שני, זה לא ילך בלי שבאמת נמצא מוקדי עניין אחרים. וכל אחד מכיר את זה, שיוצא לו לכמה שעות להתנתק ביום חול, כי הוא עסוק נורא במשהו מרגש או מלהיב, או הוא טרוד במשהו, והוא לא שם לב שהוא כבר לא נכנס לבדוק כמה שעות, כי פשוט היה משהו אחר שהיה אטרקטיבי. ובחסידות אומרים שהרמה של הפרשה זה שופטים ושוטרים, אבל אחר כך שהולכים לנביא, מה אומר שם הנביא ישעיהו, ומה אומרים בתפילה? והשיב השופטייך כבראשונה, בתפילה אומרים, והשיב השופטנו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה. לא שופטים ושוטרים, שופטים ויועצים. הרמה האידיאלית, אנחנו לא מתפללים על שוטרים, אנחנו מתפללים על יועצים. זה רמה שבה כולם רוצים לעשות טוב. לא צריך שיטור, לא צריך אכיפה, לא צריך כפייה, צריך שופטים ויועצים, עוזרים לך, נותנים לך עזרה, בלי מערכות של שיטור, כי באמת נחפוץ בטוב, יהיה לנו רצון לדברים הטובים, יש עוד זמן לזה, אבל זה רק מוכיח, אני חושבת, מגיל 15, ששמעתי את הרעיון הזה לראשונה, עד הערב, שקצת יותר פיתחנו אותו, עד כמה כל שנה הפרשה הזו דווקא באלול באה ואומרת, תשים לעצמך שופטים ושוטרים, עזרת השם, גם נתמלא בתוכן פנימי שלא נצטרך יותר מדי פיקוח על עצמנו. זו מצווה ראשונה, לכאורה עתיקה בפרשה, אבל שאני חושבת שיש לה הרבה הרבה מה להגיד לנו היום. מצווה שנייה, היא בכלל, על פניו בכלל לא קשורה, מלך צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. איך זה נוגע אלינו? יש פסוקים מאוד מאוד יפים בפרשה, שמתארים את המלך. זה בכלל דיון, האם זה לכתחילה למנות מלך, או שזה בדיעבד, אבל לא, זה לא העסק שלנו עכשיו. יש מלך בישראל. מה הוא צריך לעשות? והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת, על ספר מלפני הכהנים הלוויים. והייתה אמו, התורה הייתה איתו. וקרבו כל ימי חייו למען ילמד, להיראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת כל החוקים האלה לעשותם. למה? כי אם בן אדם הולך כל הזמן עם התורה צמודה, לבלתי רום לבבו מאחיו, כולנו אחים, עוד שאתה מלך, לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על מלאכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. הרמב"ן כותב שם שהגאווה היא מידה מגונה מאוד גם למלך. כאילו, אל תתנסה עלינו, נבחרת, אבל אפילו מלך צריך להיזהר מאוד מגאווה. בסך הכל אתה שליח, אתה כלי, ויש פה בעצם איזו שמירה עליו, שמירה כפולה. בעצם, אם עלית לדרגה מסוימת, אתה לא חסין, אתה להפך, אתה יותר פגיע, נכון? מרוב כבוד וגאווה, אתה עלול להתבלבל, לשים את עצמך במרכז. אדם שעולה לגדולה, צריך יותר שמירה לבלתי רום לבבו מאחיו. הרבה פרשנים אומרים את זה על כל אדם, בכל דרגה שהוא עולה. ואנחנו לצערנו רואים פעם אחר פעם פרשיות של אנשים בכירים שנופלים. ותמיד אני חושבת, אם אין משהו פסיכולוגי בזה, אתה מפקד בכיר בצבא, אז אתה כבר בטוח שהכל, כולם סביבך. אתה נשיא מדינה, היה קרה, אתה ראש ממשלה. אתה שר בכיר, אתה סלב על, אתה זמר נורא מפורסם, אתה רב גדול. יש משהו בעלייה לגדולה שצריך תוספת שמירה ותוספת ברכה ועלייה רוחנית. עכשיו, אם נתבונן היטב מה המלך צריך לעשות ומה אנחנו לומדים מזה, יש פה דבר מאוד מעניין. שמתם לו לפסוקים? הוא כותב לעצמו, והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזו. מה זה משנה התורה הזו? אומר רש"י, שני ספרי תורה. אחת שהיא מונחת בבית גנזיו, ואחת שנכנסת ויוצאת אמו. מלך בישראל צריך ספר תורה אחד בבית וספר תורה אחד בחוץ. אחד נמצא איתו בתוך ביתו, כאילו בפנימיות, ואחד מלווה אותו כל הזמן בחיצוניות. במדרש זה ממש מתואר כאילו זה תלוי לו על היד, כאילו שיוויתי השם לנגיד תמיד, תחשבו על מלך, לא יודע, תחשבו, להבדיל או לא, אבל תחשבו על איזה מנהיג פוליטי בכיר היום, שמסתובב קבוע עם ספר תורה צמוד. לא לשכוח, לבלתי רום לבבו. ולמה שניים? שמעתי פעם פרשנות מעניינת בחתונה, רב שניהל חופה של זוג ככה של חוצניקים, מה שנקרא, בכניסה לבנייני האומה, והרב אמר שם בחופה, לפני כבר איזה שנה לדעתי, כן, לפני שנה, כי זה היה פרשת שופטים, לפני שנה, הוא אמר בחופה דבר יפה, הוא אמר, חתן דומה למלך, ככה אומרים חכמנו, חתן דומה למלך. למלך יש שני ספרי תורה, אחד בבית ואחד בחוץ, למה? כדי שהפנימיות והחיצוניות שלנו יהיו תואמות. זו אותו תורה, זו אותה תורה, זו אותו ספר תורה. איך שאתה מתנהג בבית, זה איך שאתה מתנהג בחוץ. זה גם אחד המבחנים הכי קשים שלנו היום. איך אדם נראה כלפי חוץ, ואיך אדם הוא באמת באמת בחדרי חדרים, כשרק הוא והקדוש ברוך הוא, הוא ואשתו וילדיו יודעים מי הוא. הפער בין הדימוי לבין המהות, אותו ספר תורה מלווה אותך. וכך הוא יחל שם לזוג, שאיך שאתה נראה בחוץ, זה איך שאתה נראה בחיים, וככה שהמלך או החתן לא יתבלבל. אבל השבוע שמתי לב לעוד נקודה. המלך כותב לעצמו שני ספרי תורה, מצוין. וכמה כותב אדם רגיל? ספר תורה אחד. כלומר,
משנה תורה, כשהוא עולה למלוכה, הוא כותב לעצמו עוד אחד. מזה אנחנו לומדים שברור שקודם היה לו ספר תורה. מתברר שאדם צריך להיות עם ספר תורה. הרמב״ם למשל כותב ככה. והמלך מצווה עליו לכתוב ספר תורה אחד לעצמו, לשם המלך, יתר על ספר שיהיה לו כשהוא הדיוט. לפני שהוא היה מלך הוא היה סתם הדיוט, אדם רגיל. זה שהיה לו שהוא הדיוט, מניחו בבית נזב. זה הספר של הבית. וזה שכתב או שנכתב לו, אולי הוא כתב בעצמו המלך, הוא יודע לראות סופר סתם, או שנכתב לו מישהו אחר, אחר שמלך, יהיה אמו תמיד. אם יצא למלחמה, ספר תורה אמו. נכנס והוא אמו. יושב בדין והוא אמו. מסב והוא כנגדו. שנאמר, והייתה אמו וקרבו כל ימי חייו. כן? הפסוק מהפרשה. אנחנו עכשיו מבינים פה חידוש נוסף, עבורי זה היה חידוש, לא חשבתי על זה עד השבוע. המלך רק מוסיף ספר תורה שני, לכל אדם יש ספר תורה. משהו פה מוזר. זאת מצווה, מה שאנחנו אומרים עכשיו, ואנחנו נסביר איך היא קשורה גם לחיינו, גם אם לא לכל אחד פה יש ספר תורה פרטי משלו בבית, וזה כמובן יקר. אבל רגע, לאט לאט. קודם כל, זאת לא סתם מצווה, זאת המצווה התרייג בתורה. מצווה אחרונה, כן? שכל התורה נסגרת איתה, בהמשך ספר דברים, היא המצווה הזו. בספר החינוך, שמונה את המצוות, מצווה א', ב', ג', תרייג, לכתוב ספר תורה. הנה, ציטוט מספר החינוך. מצווה, לכתוב כל אחד מישראל ספר תורה לעצמו, שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. תורה היא שירה, וואו. מצד שני, לא להתבלבל, זה לא רק שירה מרחפת בחלל האוויר, זה כתוב, זה תורה, זה חתום, זה נכנס בסוף באותיות שעל גבי הקלף ומתגלגל לספר תורה. יש פה את המקובעות מול החופש. זאת המצווה האחרונה בתורה, פשוט מדהים. ספר החינוך ממשיך בטקסט מרתק ממש. הוא אומר ככה, מה הרעיון הזה שכל אדם מסתובב עם ספר תורה? עוד מעט נראה איך זה קשור לימינו אנו. ידוע שבני אדם עושים כל דבריהם לפי ההכנה הנמצאת להם. כלומר, האם זה מוכן להם? האם זה זמין? אנחנו עושים דברים לפי זמינות. מה שלידינו, עושים. לכן ציוונו ברוך הוא להיות לכל אחד ואחד מבני ישראל ספר תורה מוכן אצלו, שיוכל לקרוא בו תמיד, ולא יצטרך ללכת אחריו לבית חבריו, למען ילמד לראה את השם, וידע וישכיל במצוותיו החמודות, איזה חמוד? מצוותיו החמודות, והיקרות מזהב ומפז רב. ונצטוונו להשתדל בזה, כן? ואף על פי שהניחו לו אבותיו, אם ההורים שלך כבר הורישו לך ספר תורה, למען ירבו הספרים בינינו, ונוכל להשאיל למי שלא תשיג ידו, וגם למען בספרים חדשים, כל אחד ואחד מישראל, פן תקוץ נפשם בקוראם בספרים הישנים שהניחו להם אבותיהם. יכול להיות שאבא השאיר לך איזה ספר, אבל הוא כבר ישן, הוא בלוע, הוא לא, לא, לא. זה יפה, זה נוסטלגי, זה מתוק, אבל אחי, ספר חדש, טרי, שאתה תאהב אותו. זה נכתב במאה ה-14 לספרד, כן, ספר החינוך, בערך. במאה ה-12 או 14 לספר החינוך, זה, אנחנו לא יודעים מי המחבר, הוא אלמוני. הוא את הספר שלו פרסם בלי השם. אבל הוא אומר לנו פה דברים מאוד מאוד מעניינים, וממשיך ואומר, זה לא רק על ספר תורה. גם ספרים שנתחברו על פירוש התורה, שזה כל הספרייה שיש לכם בבית, ספרייה תורנית, פירושים, דברים על הפרשה, על הגמרא, גם יש לכל אחד לעשות מהם כפי היכולת, גם אם הניחו לו אבותיו. כמה שיותר ספרים, לקבוע מדרש בביתם לסופרים, לכתוב ספרים רבים כברכת השם אשר נתן להם. איזה יופי. עם הספר. זה עם ששם את הטקסט, את האוריינות, את הלימוד במרכז. אם הוא כבר אומר, כבר אז לא למדו רק מתוך ספר תורה, שמדובר על כל ספר שאתם קונים לתוך הבית, חומש וסידור וכמובן ספרים יותר ויותר ככה מתקדמים. עכשיו, יש דיון הלכתי, זה בכל זאת עניין יקר, זה לא שהאדם חייב למשכן את כל נכסיו, למכור את ביתו כדי לכתוב ספר תורה, זה דבר יקר. יש גם, אני יודעת שהרבי מלובביץ' עשה מבצע של שותפות בספר תורה, לקנות אות או לילדים או לאדם עצמו, ספר תורה, שלכל אחד לפחות תהיה אות, יהיה לו איזה חלק בספר תורה. זה, שוב, זה פחות התחום שלנו, זה עניין הלכתי של מה אתה עושה עם הכסף, לצדקה ולאיזה מצווה, אבל יש פה אמירה, אני חושבת, על עצם החשיבות של הספר, שהספר הולך איתך, ושבבית יהיו ספרים שנובעים מתוך ספר התורה. ואני חושבת שיש עוד דבר בכתיבת ספר תורה. זה לוקח המון, המון, המון זמן. ודווקא במצווה הזאת התורה מסתיימת. מצווה שאומרת לנו, זה לא להניח תפילין במהירות, וזה לא לגנרות שבת, שזה מהיר מאוד, וזה לא, כל מיני מצוות ככה שהן חשובות, אבל נקודתיות ומהירות. אתה צריך סופר, וצריך קלף, וצריך כתיבה, וזה תהליך, מתמשך, מתמשך, מתמשך. התורה בסוף אומרת לנו שהיא נקנית לאט לאט, בהתמדה, שלב אחרי שלב. בחודשים האחרונים נתקלתי בשני סיפורים, אפשר לקרוא לזה מעשיות חסידיות, אבל הם קרו כאן ועכשיו בישראל, תשע"ח 2018, ולדעתי הם לא זכו למספיק פרסום, אני ניסיתי לדחוף אותם בתקשורת, לא כל כך הצלחתי, ונזכרתי בהם השבוע, כי דיברנו על ספר תורה מתוך הפרשה. סיפור ראשון הוא באמת נשמע מעל ומעבר, אז חיפשתי אצלי בטלפון את כל הפרטים, ומצאתי איזה מסודר. מדובר כבר לפני כמה חודשים, ממש כמה חודשים, פנה אליי דובר או איש הפקה, קוראים לו צביקה, מרדיו קול ברמה, תחנת הרדיו קול ברמה, אומר לי ככה, רציתי לספר לך על יהודי מדהים בשם יום טוב מאיה. ליום ההולדת ה-60 היה לו חלום מאוד יקר, לכתוב ספר תורה ללא מטרות רווח, ספר תורה למען עם ישראל, אבל מה לעשות ויום טוב עובד כאב בית. הוא החליט במשך 7 שנים, הוא עובד בשתי משרות, 7 שנים אחרי העבודה, לאסוף בקבוקי פלסטיק. מי שיודע, על בקבוק פלסטיק מזדקים ב-25 אגורות לבקבוק. כך במשך שנים אסף בקבוק לבקבוק, שקל לשקל, והשיג ב7 שנים את הסכום הדרוש לכתיבת ספר תורה מפואר. הוא הגיע למשרדי הרדיו והציע שותפות. יש לי ספר תורה, תדאגו לעשות איזו הפקה כדי שנמצא למי הוא מגיע, מי הכי ראוי. פרסמנו את זה ברדיו, ריאליטי אמיתי. פרסמנו את זה ברדיו וקיבלנו 1,326 בקשות שונות למה מגיע לנו הספר הזה. קהילה כזאת, מושב כזה, עיר כזאת וכו'. בסוף הוחלט שספר התורה הזה ילך לבית כנסת בבאר שבע, בית כנסת תורת חסד בנשיאות הרב דוד גבריאלי, שהוא דוד של ירון ברמי, עליו השלום, שנספה באסון השריפה בכרמל. זוכרים את האסון הקשה הזה? הדוד של אחד הנספים כתב והסביר למה הקהילה שלו ראויה לקבל את הספר, ויום טוב מאיה, בקבוק לבקבוק לבקבוק לבקבוק, 7 שנים מצטרף ספר תורה. המסר פה לדעתי, מעבר לספר תורה, זה העוד טיפה והתמדה בעידן כל כך מהיר וקליפי ושטחי, זה אפשרי, זה פשוט לראות בעיניים, אני חושבת שזה באמת מעשייה חסידית מודרנית. אבל זה עוד כלום לעומת הסיפור השני, שסיפר לי בעלי, הוא גם כתב עליו ככה בעיתון. יש בחור, על פניו נראה בחור רגיל מן השורה, חזקי פורטוביץ' קוראים לו, אנחנו גרנו ברמת השרון, הכרנו אותו שם. פתאום הוא מספר את הסיפור הבא. הוא עכשיו נהיה בן 40. לפני 17 שנה, בן כמה הוא היה? 23. בגיל 23, הוא ושני חברי ילדות שלו, קוראים להם יחיעם ואורי, החליטו החלטה. אנחנו שמים בצד כל חודש 200 שקל כל אחד, נצליח. 200 שקל כל אחד בצד למטרות צדקה. למה? הם עשו חשבון, 200 שקל כל אחד בחודש, זה 600 כפול 12 בשנה, כפול 17 שנים, תחשבנו, 17 שנים זה אומר שהם מגיעים לגיל 40, זה אומר שבגיל 40 יהיה להם מתנת יום הולדת 40, יכולת לתרום ספר תורה. ואז לחשוב לאן לתת אותו, הם לא ידעו איפה בארץ ישראל הצטרכו את ספר התורה הזה, וככה הם עשו. התפזרו, התחתנו, הקיעו משפחות, כל חודש כל אחד שם בצד 200. לפני שנתיים הם בודקים בקופה ורואים שהסכום באמת מצטבר ומצטבר ואפשר להתחיל. פנו לסופר סתם, התחיל לכתוב את הספר. וכשהוא מסיים, זה תהליך, הם מפרסמים הודעה. בית כנסת מחפש, ספר תורה מחפש בית. מפרסמים הודעה, מקבלים המון פניות מקהילות שרוצות את ספר התורה. והם אמרו, אנחנו רוצים לתרום לקהילה שאין לה עד היום ספר תורה. כי הם לא רוצים שזה יהיה מה שנקרא באיזה ארון קודש מלא בספרים ויוציאו אותו בהקפות בשמחת תורה. רוצים באמת שהוא יועיל לאיזה וקום. ובאמת כל מיני בתי מלון ואולפנים של קליטת עולים ויישובים וכולי, כתבו וכתבו. אבל מכל הבקשות, בלטה בקשה של מקום אחד. כשהחבורה הזו התחילה את האיסוף, גוש קטיף עוד היה קיים לפני 17 שנה, ואף רקטה לא נורתה לעבר עוטף עזה. כשהם סיימו, הם קיבלו בקשה מקיבוץ מופגז, קיבוץ שהוא במקור של התנועה הקיבוצית. היום הרבה משפחות גם דתיות מגיעות אליו, משנה גם את גישתו בנקודה הזאת. ולקיבוץ הזה קוראים כרם שלום. קיבוץ כרם שלום, שכולנו שומעים עליו בחדשות, קיבל לפני כמה זמן ספר תורה ראשון, פעם ראשונה שהקיבוץ הזה מכניס ספר תורה. זאת תמונה. מגיעים שלושה חברים שהתחילו בגיל 23, כן? חזקי ויחיאם ואורי, ותחת באמת מטר באיזה הפסקת אש ככה, ואנחנו יודעים מה הולך עכשיו, כמה אפיפונים וכמה אזעקות, בדיוק בתקופה שהאויבים מנסים להשיג אותנו, בדיוק מהחולות האלה של עוטף עזה, הם מכניסים לשם ספר תורה, ושוב המסר הוא, מעבר להתרגשות של כרם שלום ומעבר לספר תורה, המסר הוא עם, איזה דבר אנחנו יכולים לתכנן 17 שנה קדימה, אנחנו שעה קדימה לא מסוגלים לתכנן, התמדה וסבלנות ומסירות, זה פשוט נראית לי אחת הבשורות המדהימות של המצווה הזו, גם אם אתה לא מלך שצריך להסתובב עם שני ספרי תורה, אלא כל אחד מאיתנו יכול לקחת, אני חושבת, הרבה מאוד מהסיפורים האלה. אז דיברנו על שופטים ושוטרים, ניסינו ככה לחבר את זה לעולמנו. דיברנו על כתיבת ספר תורה וראינו כמה אפשר ללמוד ממנה. אבל הנקודה השלישית, ואני חושבת שהיא הכי תכניס אותנו ככה לתוך אלול, הנקודה השלישית היא עיר מקלט. עיר מקלט, זה כבר איזה ביטוי כזה למשהו לא טוב. הוא תופס לעצמו עיר מקלט, או זה לא עיר מקלט בשבילך, אבל במקור עיר מקלט זה פשוט פורמט שיקומי, חינוכי, ממש מהפכני, מהפכה חברתית. מה שמדובר עליו פה, מהפכה חברתית, באיך חברה מטפלת ברוע ובאלימות ובתקלות שקורות בה. משה מספר לקראת סוף הפרשה, שצריך להבדיל, שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, להכין איזה גבול, ואם אדם הורג מישהו בשגגה, לא מדובר על רוצח סדרתי ממוני, כן, איזה מאפיה אלימה כזאת מטורפת. אדם בשגגה הרג מישהו, הוא נס לשם וחי. כן? הקע את רעהו, אתה אומר שם, בבלי דעת, הוא לא שונא לו מתמול שלשום, זה קורה. ואדם כזה, קודם כל, ניצל מפני נקמה, מה שנקרא גואל אדם, אם המשפחה השנייה רוצה לנקום. אבל נגיד שאנחנו כבר לא חברה כזאת, נגיד, לא שזה תמיד נכון, עדיין, גם אם אין נקמה, הוא צריך לברוח לעיר מקלט. גם אם אף אחד לא רודף אחריו, והמשפחה של ההרוג המסכן לא רוצה לעשות לו כלום, עדיין הוא צריך ללכת לעיר מקלט, יש פה עוד תכלית. בן אדם הזה עשה משהו לא בסדר, התבלבל, כן, בכוונה, לא בכוונה, בשוגג, הרי אמרנו, זה לא מישהו, זה לא עבריין ככה, עם כוונות לכתחילה. אבל משהו התקלקל, קרה כאן משהו לא בסדר, תעזוב רגע את מציאות חייך, כנס לעיר מקלט, תעבור שם איזשהו תהליך חינוכי, שיקומי. מי גר בערי המקלט? הלוויים והכהנים. לא כי לא היה כסף לבנות עוד ערים. אפשר היה לבנות עיר מקלט, עיר לוויים, לא. אנחנו לוקחים את אותו אדם למקום הכי הכי חינוכי. הדמויות שהם האליטה הרוחנית, כן? המחנכים הכי גדולים, הלוויים והכהנים. בוא, מצאתי מאמר מרתק, דוקטור איתמר ורהפטיג ועורך דין שלמה רבינוביץ', כותבים מה מערכת המשפט היום יכולה ללמוד מהרעיון של עיר מקלט. הרי מה עושים היום? את הדבר הכי הפוך. לוקחים עבריין, ועם מי שמים אותו? עבריינים עוד יותר כבדים, נכון? לוקחים מחבל צעצוע, שזה רק אבנים, מכניסים אותו עם איזה רוצח. אז בואו רגע מחבלים, כי זה באמת תחום אחר. בואו נדבר על אנשים, אקדמיה לפשע לפעמים מתנהלת איפה? בתוך הכלא, מתחת, אתה לא, מקבץ את כולם ביחד. מה עשית? ניתקת אותו מהמשפחה, בעיר מקלט זה לא ככה, המשפחה באה איתו. ניתקת אותו מהעבודה, ניתקת אותו מחברה נורמטיבית, מה הוא רואה כל היום? את החברים שלו בתא, רק להעביר חוויות ורק לחשוב ורק משהו פה. עכשיו, בסדר, אז ודאי יש גם בתוך שירות בתי הסוהר שיקום וניסיון, אבל הפורמט הוא הפוך לחלוטין. לא לוקחים את כל המצורעים האלה של החברה, דוחפים אותם ביחד, אלא אפשר להגיד כמו משפחה אומנת, רק למבוגרים. אני שם אותם עם לוי, אני שם אותם עם כהן, תלמד ממנו, תראה חיים, תצא לחברה משוקם. ובאמת, היום יש הרבה ביקורת על, 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 על הנושא הזה שנקרא מאסר. כאילו, החברה הרחיקה מעצמה, אוקיי, אבל א', זה עולה המון, זה מנגנונים יקרים. זה פוגע במשפחה, הלא עוול בכפה, הם נורא נאנשים הילדים שלו, והם לא חטאו. יש פה הרבה הרבה דילמות מוסריות עם הפורמט הזה של מאסר, זה לא כל כך פשוט. נוח לנו להעיף מהעיניים אולי, אבל זה לא כל כך פשוט, והם מציעים במאמר הזה להשתמש ברעיון השיקומי הזה של עיר מקלט. בעיקר מה אגב עושים בעיר מקלט? לומדים הרבה תורה, כי תורה זה חיים, הוא פגע בחיים של אחרים, לומד חיים, אפילו לומד תורה, אפילו אם הוא צריך את הרב שלו מגלים את הרב שלו אליו, שישב איתו בעיר המקלט, כן? לימוד תורה זה מחיה, זה דבר שנותן לו כוח. כמובן שאומרים על כבודו, על מצבו הכלכלי, ונותנים לו סביבה חברתית שיכולה להחזיר אותו בסוף למוטב. אז כמו שיש לנו שבס, שירות בתי הסוהר, רק תדמיינו שהיה לנו שעם, כן? שירות הרי מקלט. היינו מנסים, לא תמיד זה מתאים, אבל הרבה מקרים ודאי שמתאים, לקחת אדם לסביבה אחרת, לשקם אותו וכו'. לא באנו פה לסמינר בדיני כליאה. מה זה קשור אלינו כאן ועכשיו? הרב משה צבי נריה מסתכל על הפרשה, יש לו ספר נפלא שנקרא מאורות נריה, זה על המועדים, הוא אומר לנו דבר, זה כל כך יפה, למרות שזה ארוך, העתקתי לכם את זה גם לדף המקורות. תראו, חודש אלול הוא מקלט בזמן. לא רק רוצח בשגגה זקוק למקלט, מכיוון שגילתה תורה את רעיון המקלט, עלינו להרחיבו על כל השטחים. גיליתי רעיון מדהים בתורה, בוא נרחיב אותו, בוא נעיף אותו לעוד שטחים. אחרי כל חטא, יש להתייחד במקלט, המאפשר מחשבה ואירועי חרטה. למשל, אותו אדם יכול להיות איזה נהג לא זהיר, כן? שבטעות, חס חלילה, השם ישמור, פגע במישהו בכביש. לקחנו אותו לעיר מקלט. אז צריך, רגע, עשית משהו לא טוב, איך זה קרה? לא התכוונת, אבל בכל זאת, מה כן הוביל לזה? ממשיך הרב נריה, גם יום שבת הוא מקלט בזמן. מה אומרים? אל יצא איש ממקומו. תיכנס לאיזה אווירה, תשנה רגע, תצא מהשגרה. עיר מקלט אינה עניין של מאסר, אלא מקום מנוחה. הוא מקום ריכוז נפשי וחשבון הנפש. ואם זוהי מהותה של עיר המקלט, הרי דומה שהיה ראוי לו לכל אדם להימצא במשך זמן מסוים בעיר כזאת. ואכן דאגה התורה לכך, אם יש יכולים ליצור ערי מקלט לכל העם, אם אין יכולים, במקור כתוב שם אם אי אפשר, אם אין יכולים ליצור ערי מקלט לכל העם, אי אפשר לבנות לכולנו כאלה שלטרס ערי מקלט, ישנם זמני מקלט לכולם. גם יש מגבלת מקום, בזמן אין לנו מגבלה. אנחנו יוצרים זמני מקלט לכולם. זמנים של ריכוז, של חשבון הנפש, זמנים אשר ינוס שם, כן? כמו לעיר מקלט. ינוס שם האדם וחי, ינוס מכל הטרדות, יברח מכל המפריעים וחי, התחיל לחשב את דרכו ואת מעשיו וחי. אומר לנו הרב נריה, עכשיו אלול זה עיר מקלט, תוציא, יש פוטנציאל אדיר בימים האלה, זה באמת ימי רצון, ימים מיוחדים, זה הזמן, תסתכל, תחזור לשגרה אחר כך, אבל תחזור משודרג, כנס לעיר מקלט, תתנתק, תצמד לאנשים, כן, הכהנים והלווים, תצמד לאנשים שאתה רוצה ללמוד מהם, תחשוב מחדש, חשב מסלול מחדש, ותחזור לתוך החברה. חשבתי שזה רעיון רוחני, ניו אייג'י, קצת מדרשי כזה. מה שאמרנו עכשיו מופיע בקיצור שולחן ערוך, זה לא איזה התפתחות כזאת, בקיצור שולחן ערוך של הרב גנץ פריד, הוא מצטט מתוך האריזל, איפה שהוא כותב, בהלכה הראשונה, סימן הראשון, על אלול, בהלכות של חודש אלול, בסימן הראשון כתוב שם, שהימים האלה, כמובן הוא כותב, הם ימי רצון, למרות שכל השנה הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה, אלה ימים מובחרים ומזומנים יותר, ואז הוא אומר שהאריזל כותב, שוב, בתוך שולחן ערוך, את המילים שאומרים על עיר מקלט, אינה לידו ושמתי לך, כן? בן אדם שלא התכוון להרוג, אבל האלוקים אינה לידו ושמתי לך, כאילו עיר מקלט, מה ראשי תיבות? אלול. אלול זה לא רק אני לדודי לבדודי לי, יש איש לרעהו מתנות לאביונים, הרבה ראשי תיבות של המילה אלול, יש מישהי פה השבוע אמרה לי, שנכריז על יום חמישי, אני לחמישי ולא לרביעי. אז גם זה בסדר, אלול, אבל אני לחמישי, ולא לרביעי, כן, יצא אלול. אז אינה לידו ושמתי לך, הרי הקדוש אומר, זה ראשי תיבות אלול. יש לך, בתוך התיבות האלה רמוז בעיר מקלט, הנקודה של החודש, של הזמן המיוחד שאנחנו נמצאים בו. כך שזה שוב לא איזה רעיון ככה רוחני או רוחני חדש, הוא יושב על יסודות עתיקים מאוד וקדושים מאוד. אני רוצה לסכם. נגענו בשלוש נקודות בפרשה, בכוונה במצוות שבדרך כלל אני בורחת מהם. אני מעדיפה ללכת למה שכבר במילא מקיימים. אז זה לא מצוות מעשיות למחר בבוקר, אבל ראינו עד כמה הן כן מעשיות. הקשר שלנו לשופטים ושוטרים, כן? לשים לעצמנו גבולות. הקשר שלנו לספר התורה, למדנו הרבה על הנקודה הזאת. והקשר שלנו לעיר המקלט שאנחנו בעיצומה בחודש אלול. שנזכה להכניס את הדברים האלה באמת לתוך חיינו. אני מאחלת לנו להיפגש בעזרת השם בשבוע הבא ביום חמישי. תודה רבה רבה, ולילה טוב לכולם. תודה. ערבית אני מניחה ליד הבמה.
לחיינו לחסד ולרחמים, לחיים טובים ולשלום. בסיף קוידוי סים ויש כל בני ביסים ויש כל עם חום בישראל. בסיף קוידוי סים ויש כל בני ביסים ויש שלוים אדוני נשלוים לחיינו.